תמורת דף כ"א, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. אדם נכנס לאטליז, מקום שמוכרים שם בשר, יכול למצוא שם נתחי בשר משובחים מאוד. דבר אחד הוא לא ימצא שם באטליז. לא, זה לא הכוונה לקורבנות. בשר של קורבנות הוא יכול למצוא שם. אם לדוגמה אדם מקדיש קורבן ונהיה בו מום, אפשר למכור את הבשר שלו באטליז. אבל בשר של בכור ומעשר בהמה, גם אם נהיה בהם מום, אסור למכור אותם באטליז. אומרת המשנה, תמורת הבכור והמעשר, גם הם יש להם דין של בכור ומעשר. גם אם אדם לקח בהמה שקדושה בקדושת בכור, ולקח בהמת חולין והוא אמר שהקדושה של הבכור יעבור לבהמת חולין, או שהקדושה של המעשר בהמה יעבור לבהמת חולין, התמורה של הבכור והמעשר, יש לה דין כמו הבכור והמעשר בעצמו, ולדן וולד ולדן עד סוף העולם, הוולדות והוולדות של הוולדות של המעשר בהמה שיכולה לבוא גם מנקבה, אדם שמעביר בדיר שלו, מכניס את כל הוולדות שנולדו השנה הזאת, והוא מוציא אחת אחרי השנייה, זה יכול להיות גם זכרים וגם נקבות. אז אם העשירי יצא נקבה, אז יש פה מעשר בהמה שבא מהנקבה. אם נולד לוולד וולדות וולדותיה, יש לה דין, יש להם גם דין של מעשר בהמה. ותמורה של בכור ושל מעשר בהמה, עד סוף העולם, וגם הוולדות של התמורה, הרי אלו כבכור וכמעשר. זאת אומרת, רש"י כותב, לכל קדושת בכור ומעשר. איזה קדושה יש בבכור ומעשר? שלא ימכרו באטליז גם אחר שנפל בהם מום ונפדו. אבל מה? זה דבר אחד שחשוב לדעת. למה רש"י לא יכול לכתוב שהם כבכור ומעשר שהם קרבים? התשובה היא שהם לא קרבים. תמורה וולדות לא קרבים, באמת. ויאכלו במומן לבעלים, באטליז אי אפשר למכור אותם, אבל הבעלים יכולים לאכול אותם רק כשיש להם מום. מה בין בכור ומעשר בעלי מומים לבין כל הקודשים כשהם בעלי מומים? אז יש כאן כמה הבדלים. הבדל ראשון, שכל הקודשים ברגע שיש בהם מום והם נפדו בכסף, אז הבשר אחרי שהוא יצא מהקדושה נמכרים באטליז, ונשחטים באטליז, ונשקלים בליטרה, כנגד מידת משקל של ליטרה. דיינו, משקל מדויק, אפילו שזה גנאי. אבל, חוץ מן הבכור, ומן המעשר, שאותם אתה לא יכול למכור באטליז, לא יכול לשקול אותם כנגד ליטרה, אלא אתה יכול למכור אותם בבית, ואיך תדע כמה זה שוקל? בערך, אתה לא יכול למכור את זה במדויק. זה הבדל אחד, שיש בין בכור ומעשר לשאר הקורבנות. הבדל נוסף, ובכל הקודשים שנהיה בהם מום, יש להם פדיון. אתה לוקח כסף, אתה אומר שהקדושה של הקורבן יעבור לכסף. ולתמורות אין פדיון, גם יש להם תמורה ויש בהם מום. יש מום בתמורה, אז אפשר לפדות את התמורה בכסף. חוץ מן הבכור והמעשר, שהם לא נפדים. האמת שאפשר לאכול אותם גם בלי פדיון. זה חידוש בבכור ומעשר בהמה שברגע שיש בהם מום הם נאכלים גם בלי פדיון. אבל אי אפשר לבדות אותם, להוריד אותם מקדושתם, שיהיה מותר למכור אותם באטליז ולשקול אותם בליטרה. ככה סוברים חלק מהראשונים. שזה החידוש, חוץ מן הבכור ומעשר, שהם נשארים בקדושתם, שאי אפשר למכור אותם באטליז ולשקול אותם בליטרה. עוד הבדל, כל הקודשים מבאים מחוץ על הארץ, אדם שגר בחוץ לארץ, הוא יכול להביא קורבן שלמים, חטאת, כל הקורבנות הוא יכול להביא מחוץ לארץ לארץ. חוץ מן הבכור והמעשר, שאם הם נולדו בחוץ לארץ, מחכים, הם רואים במראה עד שיש בהם מום, והם נאכלים. אבל, שאם באו, אם בכל זאת הביאו את הבכור והמעשר לארץ ישראל, תמימים יקרבו, אפשר בדיעבד להקריב אותם קורבן, ואם בעלי מומים, יאכלו במומן לבעלים. ברגע שיש בהם מום, אפילו שאילו אותם לארץ, אפשר לתת אותם לבעלים לאכול. אמר רבי שמעון, מה טעם? מה הסיבה? שאדם בחוץ לארץ, אם יש לו שאר הקורבנות, הוא מעלה אותם לארץ. אם יש לו קורבן בכור או קורבן מעשר בהמה, הוא לא חייב לעלות אותם לארץ. מה ההבדל? שהבכור והמעשר, יש להם פרנסה במקומן, אפשר לעשות להם תקנה גם בחוץ לארץ, שברגע שיש בהם מום, הבעלים יכולים לאכול אותם. אבל ושאר כל הקודשים, אף על פי שנולד בהם מום, הרי אלו בקדושתן. אז אתה צריך לבוא ולפדות אותם בכסף. ומה אתה עושה עם הכסף? קונה בהמה אחרת ומקדיש אותה לקורבן, לשם אותו קורבן. ומה עושה עם הקורבן הזה? מעלה לירושלים. אז בכל מקרה אתה צריך לעלות לירושלים. אז תעלה כבר את הקורבנות לירושלים. אל תחכה שיהיה בהם מום. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שבהמות שהן תמורת בכור או תמורת מעשר בהמה, הן קדושות באמת, אבל אי אפשר להקריב אותן קורבן. אמר רבא אחא, ככה גורס השיטה מקובצת, ברב עזה, באו במערבה, שאלה כזאת, המטיל מום בתמורת בכור ומעשר מהו? האם מקבל מלכות שהוא הטיל מום בתמורה של בכור ומעשר? הפסוק אומר, כל מום לא יהיה בו. דורשים חז"ל, לא יהיה בו. אתה אל תהווה, אל תעשה מום בקודשים. אבל זה תמורת בכור ומעשר. גם שם הבן אדם שעושה מום יהיה חייב מלכות. מי אמרינן? כיוון דלא קריבן, לא מחייב. צד אחד, כיוון שאתה לא מקריב את התמורה הזאת, אז מי שעושה בזה מום לא יהיה חייב מלכות. עוד דילמה, צד שני. כיוון דקדשו, כיוון שיש בהם בכל זאת קדושה, מחייב, אז הוא כן יהיה חייב מנסה בהם מום. אמר לאבאיה, ותיבאי לך המטיל מום בתשיעי של מעשר. אותה שאלה, אתה יכול לשאול, כשאדם סופר את הוולדות שנולדו לו השנה הזאת, כשהכניס אותם לתוך הדיר והוא מעביר אחת אחרי השנייה, כשמגיע לתשיעי, הוא בטעות קרא לו עשירי. הדין הוא שהוא קדוש, התשיעי הזה, אבל אי אפשר להקריב אותו. אז תשאל, מה היה הדין? אם אחד יעשה בו מום, אם יהיה חייב מלכות או לא? מצד אחד הוא קדוש, אז הוא לא יקנה, הוא יהיה חייב מלכות. מצד שני הוא לא קרב, לא יהיה חייב מלכות. אלא מה ישנה תשיעי דלא קמי באילך? למה באמת על זה לא שאלת? דרחמנא מיתי, התורה ממעטת, העשירי יהיה קודש. דווקא העשירי להוציא התשיעי. האחא נמי, אותו דבר בתמורת בכור ומעשר בהמה. רחמנא מיתינו, התורה ממעטת שרק הבכור והמעשר בהמה, מי שעושה בהם מום חייב מלכות. אבל התמורה שלהם לא. איפה התורה ממעטת את זה? התורה כותבת לא תפדה קודש הם. דורשים חז"ל הם קרבין. דווקא בכור או מעשר בהמה קרבים. ואין תמורתן קרבה. ומכיוון שכך, אז גם לא חייבים מלכות אם עושים בהם מום. הגמרא מביאה עכשיו גרסה שלומדים הפוך, המשמעות היא אותה משמעות, רק לומדים את זה בצורה הפוכה. רב נחמן בר יצחק מתנה להכי, הוא לומד את המהלך בצורה כזאת. אמר רב אחא ברי דרב עזה, באן במערבה, באו במערבה, שאלה כזאת. המטיל מום בתשיעי של מעשר, מהו? התשיעי שעבר, שקראו לו עשירי, אדם מטיל בו מום. מצד אחד, הרי הוא לא קרב, אז לא יהיה חייב מלכות זה שיטיל בו מום. מצד שני הוא קדוש, אז כן יהיה חייב מי שיטיל בו מום, יהיה חייב מלכות. מהו? אמר לי, אז הבעיה שאל אותו, ותיבאי לך מטיל מום בתמורת בכור ומעשר, האם הוא יהיה חייב מלכות או לא? אלא מה ישנה תמורת בכור ומעשר דלא מבעיה לך? למה שם אתה לא מסתפק בספק הזה? דרחמנא מיתינהו, כשהתורה אומרת, קודש הם, דורשים מזה דווקא הן קרבין, בכור ומעשר בהמה, והן תמורתן קרבה. אז לכן מובן לך שבן אדם שעושה בהם מום לא יהיה חייב מלכות? אותו דבר תשיעי של מעשר, נמי רחמנא מיתי גם, התשיעי של מעשר בהמה שקראו לו בטעות עשירי, הוא קדוש ואינו קרב, התורה ממעטת שלא יהיו חייבים עליו מלכות כשנותנים בו מום, כי התורה כותבת, העשירי יהיה קודש להוציא את התשיעי שלא חייבים מלכות אם אדם עושה בו מום. למדנו במשנה ואם באו, בכור ומעשר באו לארץ ישראל, לא היה צריכים לעלות אותם לארץ, אבל אם העלו אותם לארץ, תמימין קרבים. מקרבים אותם קורבן. אם הם בעלי מומים, אז יאכלו במומן לבעלים. שואלת הגמרא, מה, אם הם תמימים מקריבים אותם? ורמינו, אני שואל אותך סתירה משנה אחרת, בן אנטיגנוס היה גר בחוץ לארץ, נולד לו ולד בכור, אז הוא הטריח את עצמו והעלה את הבכור לארץ. העלה בכורות מבבל. כשהוא בא בשערי בית המקדש, שאלו אותו, ומה אלה? אמר להם, זה בכורות. ולא קיבלו ממנו. אז אתה רואה מפה שלא מעלים בכורות מחוץ לארץ לארץ. אמר חסדא לא קשיא. מה שבמשנה שלנו כתוב שמקריבים אדם שהביא בכורות מחוץ לארץ לארץ, זה דעתו של רבי ישמעאל. מה שכתוב שלא מקריבים, זה דעתו של רבי עקיבא. דתניא, רבי יוסי אומר שלושה דברים משום שלושה זקנים. הוא הגיע עם שלושה יהלומים, יקרי ערך, בלי גבול, בלי סוף, של שלושה דברים שהוא שמע משום שלושה זקנים מקדושי התנאים שהיו באותו דור. דבר ראשון שהוא למד, רבי ישמעאל אומר, כן, אמרנו שהמשנה שלנו שקריבים זה דעתו של רבי ישמעאל, שהוא סובר שבחור שלא אותו לארץ, אפשר להקריב אותו. רבי ישמעאל אומר, יכול יעלה אדם מעשר שני בזמן הזה ויוכלנו בירושלים. הרי אדם שיש לו יבול שצמח והוא בא עכשיו להפריש תרומות ומעשרות, אז יש את כל התרומות ומעשרות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל מעשר שני שהוא הפריש, מה הוא עושה עם המעשר שני הזה? הוא מעלה אותו לירושלים, שם הוא יכול לאכול את זה, לא צריך לבדות את הפירות, הוא אוכל אותם שם. זה בעצם הדרך, מה שעושים עם מעשר שני. כל אחד יכול לאכול את זה, אבל רק בירושלים. הייתי חושב שגם בזמן הזה שאין בית מקדש, לצערנו הרב בינתיים, הייתי חושב שאפשר גם לעלות, השאלה היא האם אפשר לעלות מעשר שני ולאכול בירושלים בלי לפדות. ודין הוא, אפשר ללמוד את זה סברה, בכור טעון אהבת מקום, בכור צריך לעלות אותו בית המקדש, להביא אותו לירושלים ולאכול אותו בירושלים. ומעשר שני גם טעון אהבת מקום, צריך להביא אותו לירושלים, לאכול אותו שם. אז אם כן, נלמד במה מצינו. מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית? בכור אתה לא יכול לאכול בזמן הזה, בכור טעם כמובן בלי מום. כי הרי צריך להקריב אותו קורבן. ובכל זאת, אתה רואה, כן, בכור, אתה רואה שצריך לעלות אותו לירושלים, אבל בזמן הזה הוא לא נאכל. אף מעשר אינו נאכל אלא בפני הבית. גם מעשר שצריך לעלות אותו לירושלים, היום כשבית המקדש בינתיים לא קיים, אז לא נאכל בירושלים. אומרת הגמרא, לא, אפשר להגיד להפך. אם אמרת בבכור, אתה יודע למה הוא צריך את בית המקדש? זה קורבן, מה זאת אומרת? איך תאכל בכור בזמן הזה אם הוא תמים בלי מום? שכן טעון מתן דמים, צריך לשחוט את הקורבן בכור, ולקבל את הדם במזרק, ולזרוק את הדם על גבי המזבח, אבל אין לנו לצערנו הרב מזבח כרגע, אז איך אפשר לאכול אותו? הוא טעון גם אימורים לגבי מזבח, צריך להקטיר את האימורים, שזה החלק של הבשר שמקריבים על גבי המזבח, צריך להקטיר את זה לגבי המזבח, אז לכן מכיוון שזה קורבן בכור טעם, אתה לא יכול להקריב אותו לגבי המזבח, לכן בזמן הזה הוא לא נאכל. תאמר במעשר שני, זה לא, אתה לא צריך להקטיר לו דמים ולא אימורים, מה הבעיה לאכול אותו בזמן הזה בירושלים? אמרת, אולי נלמד את זה ממקום אחר. רק לפני שנלמד את המקום האחר, הסיבה שאנחנו לא לומדים מעשר שני מבכור, כי בכור טעון זריקת הדם והקטרת אימורים על גבי המזבח, כרגע אנחנו זוכרים את זה, כדאי לזכור את זה גם בשביל ההמשך. אז בינתיים מבכור אי אפשר ללמוד למעשר שני, מכיוון שאמרנו שבכור טעון מתן דמים ואימורים. שואת הגמרא, אולי נלמד את זה מביקורים. אמרת ביקורים טעונין הבאת מקום. כל אדם שיש לו בשדה פירות משבעת המינים, אז כשהראשון יוצא, התחיל לצמוח, מסמן אותו, את הפרי הזה, זה יצא ראשון, קורך עליו גמי, חוט אדום, ואחרי שהוא מסיים את הצמיחה שלו, לוקח את כל הפירות שצמחו ראשונים משבעת המינים, שם אותם בסל מקושט, מעלה אותם לגבי שברים, ממש בצורה מפוארת יפה, מעלים לירושלים, ומצוות ביקורים, פלאי פלאים. טעונין הבאת מקום, אתה מעלה את זה לירושלים הרי, נכון? יפה מאוד. ומעשר, גם כן, מעשר שני טעון הבאת מקום, צריך להביא את זה דווקא לירושלים, מעשר שני נאכל בירושלים. מה ביקורים אין נאכלין אלא בפני הבית? אף מעשר שני אין נאכל אלא בפני הבית. אז אולי נאמר שבאמת מעשר שני בזמן הזה אתה לא יכול לאכול אותו בירושלים, בזמן שבית המקדש. דוחה הגמרא מה לביקורים שכן טעונין הנחה, והנחתו לפני השם אלוקיך, צריך להניח אותו לפני המזבח את הסל של הביקורים. תאמר במעשר דלא, אז אולי כן צריך להעלות את זה לירושלים היום, אפשר לאכול את זה בירושלים בלי פדיון. תלמוד לומר, כתוב לגבי מעשר שני, ואכלת לפני השם אלוקיך, מעשר דגנך, זה מעשר שני, תירושך ויצריך, מעשר של חמשת מיני דגן, תירוש זה ענבים, גפן, יצריך זיתים, שמן, זית, ואז כתוב, ובחורות בקרך וצונך. כאן אנחנו מדברים על בחור, דיברנו על מעשר שני ואנחנו שוב מדברים על בחור. מקיש, מעשר שני לבחור. מה בחור אינו נאכל אלא בפני הבית? אף מעשר, כוונה למעשר שני, אין נאכל אלא בפני הבית. אלה הם דברי רבי ישמעאל, שהוא סובר שבחור זה רק בזמן שבית המקדש, וגם מעשר שני זה רק בזמן שבית המקדש. אבל על כל פנים, בדבריו של רבי ישמעאל אנחנו צריכים להבין דבר אחד. הוא ניסה ללמוד שמעשר שני יהיה אפשר להעלות אותו לירושלים בזמן הזה ולאכול אותו בירושלים. כשהוא ניסה ללמוד את זה מהלימוד הראשון שלו, מבחור, אמרנו טוב, בחור זה לא דומה, זה שאי אפשר היום להעלות את זה לירושלים כי צריך לזרוק את הדם, להקטיר את האימורים, זה לא דומה למעשר שני. אמרנו טוב, בוא נלמד מביקורים. לא, ביקורים צריך הנחה לפני המזבח. שואלת הגמרא, טוב, אז בוא נלמד משניהם ביחד. ולהדר דינה, בוא נגיד שהדין חוזר על עצמו. ולהיטה במעצד, בוא נלמד את זה משניהם ביחד. הרי גם בחור וגם ביקורים צריך להביא אותם לירושלים. והם נוהגים רק בזמן שבית המקדש קיים. אז אותו דבר גם, מעשר שני נוהג רק בזמן שבית המקדש קיים, כי גם אותו הרי מעלים לירושלים. מרבה שהיא גם משניהם ביחד לא תוכל ללמוד. משום דעיק עלי מימר, מה לצד השווה שבהן? שכן יש בהן צד מזבח. גם ביקורים. וגם בחור יש להם מחנה משותף שאין אותו במעשר שני, כי בשניהם אנחנו צריכים דווקא את המזבח. מעשר ביקורים אנחנו צריכים להניח לפני המזבח, ובחור צריך לזרוק את הדם, להקטיר את האימורים, אבל אנחנו צריכים את המזבח. מה שאין כמעשר שני, אנחנו לא צריכים את המזבח בשביל זה. אז אולי נאמר שכן יהיה אפשר, כן יהיה צריך להעלות את זה לירושלים, לכן צריך את הפסוק, את ההיקש לבחור. שואלת הגמרא, אומייקה סבר, מה סובר רבי ישמעאל? למה כל כך ברור לו שבזמן הזה לא מעלים בחור לירושלים, ועל מעשר שני הוא מסתפק? איקה סבר, לגבי בית המקדש, קדושה הראשונה שהוא התקדש בזמן שהוא נבנה, קידשה לשעתה, היא הייתה קדושה בזמן שבבניינה, וקידשה לעתיד לבוא, הקדושה שלה היא גם אחרי שהיא נחרבה. אז אם כן, לא שנה בחור ולא שנה מעשר בני אבא ענינו, את שניהם אפשר גם להביא בזמן הזה לירושלים, כי הרי הקדושה נשארה. ואיקה סבר, קדושה ראשונה קידשה רק לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, שבזמן שבית מקדש נחרב אין שם קדושה מיוחדת. אז אפילו בחור נמיתי בא אלך, שעל גם הבחור תסתפק. זאת אומרת, אם אתה בכל זאת מסתפק על מעשר שני, אפילו שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, האם צריך להעלות את זה לירושלים? אז גם על בחור תסתפק בזה, אולי גם היום צריך להעלות את זה לירושלים. אומרת הגמרא, לעולם כסבר, קדושה ראשונה קידשה רק לשעתה, ולא קידשה לעתיד לבוא. ואחרי שבית מקדש נחרב, אין שם את הקדושה של ירושלים. ואחא במאי עסקינן, כגון שנזרק דמו של בכור בפני הבית, הספיקו לזרוק את הדם של הקורבן בכור, בזמן שבית מקדש עדיין היה קיים. וחרב הבית, לפני שהספיקו, לאכול את הבשר, ועדיין בשרו קיים. עכשיו, השאלה אם מותר לאכול את הבשר או לא. מצד אחד, כיוון דהיית אלה דם לא בר זריקה הוא, כיוון שאם היה אדם ועדיין לא זרקו אותו לגבי המזבח, ועכשיו בית המקדש נחרב, אי אפשר כרגע לזרוק כי אין מזבח, אז את בשר היא א' מדם. אז לומדים מהיקש בין בשר לבין דם, שגם את הבשר אי אפשר לאכול. הפסוק אומר לגבי בחור, אך בחור, כתוב שם את דמם תזרוק, ובשרם יהיה לך. בזמן שאתה יכול לזרוק את הדם, אתה יכול לאכול את הבשר, בזמן שאין לך אפשרות לזרוק את הדם, אתה גם לא יכול לאכול את הבשר. ובנוסף, עתי מעשר ויליף מבחור, שכמו שבחור לא נאכל בזמן הזה, ככה גם מעשר שני לא נאכל בזמן הזה בירושלים. שואלת הגמרא, הרי מה יוצא כאן? שהבחור בעצמו, זה שאנחנו יודעים שהבשר לא נאכל בזמן הזה, זה מלימוד מזריקת הדם. ומאלפי קודש מהדדי, וכי דברים של קודשים, דברים של קורבנות, אפשר ללמוד ניקח את הדוגמה במקרה שלנו, כשבבחור בעצמו, זה שאסור לאכול את הבשר בזמן הזה, מאיפה אני יודע? אני לומד את זה מלימוד. אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, אני לומד מהיקש, שכמו שאת הדם אני לא יכול לזרוק על המזבח, כך גם את הבשר אני לא יכול לאכול. מה, זה דבר שהוא בעצמו למד מלימוד, הוא בעצמו למד, הוא יכול ללמד אחרים בקודשים. ואמר רבי יוחנן, כל התורה כולה, שאר המקצועות שבתורה, למדים למד מן הלמד. זאת אומרת, אחד שזה שאנחנו יודעים אצלו הלכה מסוימת, זה בגלל אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, אז הוא יכול ללמד את זה למקומות אחרים גם, למרות שאצלו בעצמו זה לא כתוב מפורש, הוא לא למד את זה באחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם. אבל חוץ מן הקודשים, שאין למדים למד מן הלמד, אז אם כן, זה שבבכור הבשר לא נאכל בזמן הזה, לומדים את זה מהיקש, מהדם שלו, בשר לדם. אז איך הוא בעצמו יכול ללמד עכשיו למעשר שני? עונה הגמרא, מעשר חולין הוא, מעשר זה לא קודשים, כי הרי אתה יכול לחלל את המעשר שני ולאכול אותו בכל מקום בארץ. כל מקום, לא דווקא בירושלים. אניחא למאן דאמר בתר למד אז לינן, אז זה מובן. אם אתה הולך אחרי מי שמלמדים אותו, ואם הוא לא קודשים, אז אתה יכול ללמוד ממקום שהוא בעצמו למד מאחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, אז טוב. אלא למאן דאמר בתר מלמד אז לינן, לפי הדעה סוברת שהדבר הקובע זה מי שמלמד, אם הוא בעצמו למד את זה ממקום אחר והוא קודשים, אם הוא קודשים, אז הוא לא יכול ללמד אחרים, אפילו שאחרים הם לא קודשים, מה יקלה ממה? איך אתה מלמד מבכור למקום אחר, הוא הרי קודשים. עונה הגמרא, בשר ודם, חד המילתאי. זה לא שאנחנו לומדים לגבי בשר, אנחנו לומדים מדם. לא, זה שכתוב לגבי דם שאי אפשר לזרוק לגבי המזבח, זה שאת הבשר אנחנו לא יכולים לאכול, זה הכל דבר אחד, ומכיוון שבבכור אנחנו יודעים שאי אפשר לאכול את הבשר בזמן שבית מקדש לא קיים, אז ככה אנחנו עכשיו לומדים רק ממקום אחד, שהוא לא למד מאחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם. אנחנו לומדים לגבי מעשר שני, שגם הוא לא נאכל בזמן הזה. אומרת הגמרא, אנחנו פה עוברים לדין השני, שנאמר מפי שלושה זקנים, אז עכשיו אנחנו עוברים לתנא השני. רבי עקיבא אומר, יכול יעלה אדם בכור מחוץ על הארץ לארץ בזמן שבית המקדש קיים ויקריבנו. תלמוד לומר לו, ואכלת לפני השם אלוקיך, מאסר, זה מאסר שני, מאסר דגנך ותירושך ויצהריך, ואז כתוב, ובכורות, זה הכוונה בכור, בכורות בקרך וצונך, אז אם כן יש היקש בין בכור לבין מאסר, ממקום שאתה מעלה מאסר דגן, מארץ ישראל, שאפשר לעלות לירושלים, מאסר שני, מאסר דגן, שזה רמצווה תלויה בארץ, אתה מעלה בכור, משם אתה גם כן, מנועד לך פטר רחם, אתה מעלה אותו להקריב בבית המקדש. אבל במקום שיהיה אתה מעלה מאסר דגן, מחוץ לארץ שמשם לא מעלים מאסר שני לירושלים, יהיה אתה מעלה בכור, משם אתה גם לא צריך לעלות, וגם לא יקבלו ממך אם אתה תעלה בכור לבית המקדש להקריב. אז למעשה כאן מה שרבי עקיבא לומד, שאין מקבלים בכור מחוץ לארץ בירושלים, זה גם הסיבה שלא קיבלו את הבכורות של בן אנטיגנוס מה שראינו. אבל במשנה הרי למדנו שכן מקבלים בכור, אם אדם כבר הביא לירושלים כבר מקבלים את זה ממנו, זה דעתו של רבי ישמעאל, שהוא מאותו היקש שאנחנו לומדים כאן בין בכור לבין מעשר שני, שכמו שמעשר שני נוהג רק בארץ ישראל, ככה גם בכור זה רק מבהמות של ארץ ישראל, רבי ישמעאל מאותו היקש לומד משהו אחר, אז לפי דעתו באמת נאמרה המשנה שלנו, שכן אם אדם הביא בכורות חוץ לארץ לארץ, מקבלים את זה ממנו. הלאה, ההלכה השלישית שנאמרה על ידי אחד מהשלושה זקנים, בן עזאי אומר, יכול, הגרסה פה, יעלה אדם מעשר שני בזמן שבית המקדש קיים, ויוכלנו בכל הרואה, בכל מקום שאדם שעומד בירושלים יכול לראות. לאו דווקא בתוך החומה של ירושלים. ודין הוא, אפשר ללמוד את זה מסברה. הרי בכור טעון הבאת מקום. קורבן בכור צריך להביא לירושלים, בית מקדש. ומעשר גם הוא טעון הבאת מקום. מה בכור אינו נאכל אלא לפנים מן החומה? אפשר לאכול בכור מחוץ לירושלים. אף מעשר אינו נאכל אלא לפנים מן החומה. אז הוא לא נאכל בכל הרואה. צד שני, מה לבכור שכן טעון, מתן דמים והימורים לגבי המזבח, הוא ממש קורבן, צריך לזרוק את הדם שלו על גבי המזבח, מקטירים את ההימורים שלו שם. תאמר במעשר, דלא, רק צריך לאכול אותו בתוך החומה, לפנים מן החומה. תלמוד לומר, ואכלת לפני השם אלוקיך אותו יקש. מעשר דגנך, תירושך ויצריך, פה אנחנו מדברים על מעשר שני. ובחורות בקרך וצונך, פה אנחנו מדברים על בחור. מקיש מעשר לבחור. מה בחור אינו נאכל אלא לפנים מן החומה? אף מעשר אינו נאכל אלא לפנים מן החומה, ולא בכל הרואה מחוץ לירושלים. שואלת הגמרא, מהי קש ילי דקאמר יכול? מה היה הקושיה של בן עזאי שהיה בכלל עולה בדעתו שאפשר לאכול מעשר שני בכל מקום שאדם שעומד בירושלים יכול לראות לשם? אמרת, הועיל ותנן, הרי המשנה אומרת, אין בין שילו לירושלים, אין הבדל בין התקופה שהמשכן היה בשילו לבין התקופה שכבר נבנה בית המקדש בירושלים. אלא, ההבדל הוא שבשילו אוכלים קודשים קלים, קורבנות כמו שלמים, תודה, שהרמת חומרה שלהם היא פחות חמורה מקודשי קודשים. אפשר לאכול את זה בשילו בכל הרואה, בכל מקום שאפשר, אדם שעומד בתוך משכן שילו יכול לראות את אותו מקום. ואותו דבר מעשר שני, גם הוא נאכל בכל הרואה. אתה יכול לאכול מעשר שני לאו דווקא בתוך משכן שילו, בתוך החומה של משכן שילו, אלא בכל מקום שממשכן שילו אפשר לראות. זה נאמר בתקופה של שילו, ובירושלים, אחרי שנבנה בית המקדש, זה נאכל דווקא לפנים מן החומה, וכאן וכאן. בין בזמן של שילו ובין בזמן של ירושלים, קודשי קודשים נאכלים רק לפנים מן הקלעים בתוך העזרה. בכל אופן, מכיוון שאנחנו רואים שבזמן של משכן שילו היה אפשר כן לאכול מעשר שני בכל מקום שרואים משילו, אז אולי הייתי אומר, מה עוד התאמה בירושלים? גם כן להתאכיל מעשר שני בכל הרואה, אי אפשר לאכול מעשר שני בכל מקום שרואים משם את ירושלים. זאת אומרת, שרואים מירושלים את המקום הזה, זאת אומרת, כל מקום שאם אדם עומד בירושלים רואה את המקום הזה, יהיה אפשר לאכול שם מעשר שני, כמה שמלן שלא. מעשר שני זה כמו בחור, כמו שבחור צריך דווקא לאכול בתוך החומה של ירושלים, ככה גם מעשר שני אותו דבר. מרם ויאת הסוף של הברייתא, מה שהבאנו רבי יוסי, שלושה דברים משום שלושה זקנים, ההמשך של הברייתא שם כתוב, אחרים אומרים, יכול יהיה בחור שעברה שנתו. אדם שנולד לו בחור, צריך להקריב אותו תוך שנה. כמו שהפסוק אומר, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. יכול בחור שעברה שנתו יהיה כמו פסולי המוקדשים, כמו קורבן שנהיה בו מום, שהרי לא נהגו בו כמו שהתורה אומרת, ויפסל. תלמוד לומר, מעשר דגנך, תירושך ויצריך. אז התורה מדברת לגבי מעשר שני, ואז כתוב בהמשך, ובחורות בקרך וצונך. מדברים גם על לגבי בחור. יש כאן הקש בין בחור לבין מעשר שני. מקיש בחור למעשר, מעשר שני. מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה? אפשר לאכול מעשר שני גם אחרי שנה. יש את הזמן של ביור מעשרות, אבל זה לא תוך שנה, זה אחר כך. אחרי כמה שנים. אף בחור אינו נפסל משנה לחברתה. שואלת הגמרא ולרבנן, לכל אותם, כל אחד מאותם שלושה זקנים, דמפקי לאו, שהם לומדים את ההיקש בין בחור לבין מעשר, לתמה אחרינה, כל אחד לפי מה שהוא למד. אז אם כן, זה שבחור לא נפסל משנה לחברתה מן הלאו, מאיפה הם לומדים את הדין, שלפי דעת אחרים לומדים את זה מההיקש? עונה הגמרא, נפקי לאו, הם לומדים את זה מפסוק אחר. הפסוק אומר, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. מבחינתם זה כאילו שכתוב כאן שנה אחרי שנה. לימד על הבחור שאינו נפסל משנה לחברתה, אלא יכול גם לאחל שנה הבאה. שואלת הגמרא ולאחרים שהם לומדים את זה מההיקש, זה שבחור נאכל אחרי שנה, אז לפני השם לוקח תאכלנו שנה בשנה, מי דר שבי, מה הם לומדים מהמילים שנה בשנה? מבעי אלה כדתניא, הם לומדים את זה לגבי המשך הזמן, כמה ימים אפשר לאכול בחור אחרי שהוא הקריבו אותו. שכתוב, הפסוק אומר, תאכלנו שנה בשנה, זאת אומרת שאפשר לאכול אותו במשך שנתיים, למניין הבכור, מאז שהבכור נולד. יכול להיות שהקריבו אותו ביום האחרון של שנה אחת, והוא נאכל ביום הראשון של השנה הבאה. יום אחד משנה זו, אוכלים אותו יום אחד משנה הראשונה מאז שהוא נולד, שזה היום שהוא נשחט בו, ויום אחד משנה אחרת, דיינו היום שלמחרת. לימד על הבכור שלכמה זמן הוא נאכל, שנאכל לשני ימים ולילה אחד, אותו לילה שבין שני הימים. ורבנן, מאיפה הם לומדים? שבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד, הרי משנה בשנה הם לומדים שהוא יכול לאכל גם אחרי שנה הבחור. תנחה לבית ימים ולילה אחד מנהלו, מאיפה הם לומדים את זה? אמר קרא, הפסוק אומר לגבי בכור, יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין. יש עקש בין בכור לבין חזה התנופה ושוק הימין, שזה בדרך כלל בשלמים. כמו ששלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, כך גם בכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. רש"י מביא פירוש נוסף, שכתוב, ובשרם יהיה לך כחזה התנופה. הרי בכל מקרה היינו אומרים, בלי שהיינו יודעים איזה חזה ושוק מדובר פה, הרי בשלמים מניפים חזה ושוק ונותנים את זה לכהן. אבל זה לא רק בשלמים, זה גם בתודה. עכשיו, קורבן תודה נאכל רק ליום ולילה. אז אולי נגיד שחזה ושוק, הכוונה חזה ושוק של קורבן תודה, ובכור נאכל רק ליום אחד, ליום ולילה אחד. אומר רש"י, וכתיב יהיה להוסיף עוד הוויה אחרת כיוצא בה, והיינו יום ב', דהיינו מהמילה יהיה, לומדים יום נוסף, חוץ מהזמן שאפשר לאכול כחזה התנופה ושוק הימין של בכור, שזה נאכל ליום ולילה, יש עוד יום, יהיה, וסך הכל זה יוצא שני ימים ולילה אחד. הדרן הלך, פרק שלישי, פרק אלו קודשים, ועד כאן השיעור על דף כ"א.